כן, אנחנו פסקה קוף למתת, שלום וברכה. לסוף יב לברטי, חיתן אותו, את חזקיהו עם הבת שלו, ככה ישעיהו, נפק מיני מנשה ברב שקה, יום אחד הרכבינו הכתפי, כמו שראינו, לקח אותה לבית המדרש, אמר חזמין על חזיר שדאבה לי מתפי בגילדני, יכול להיות שלו צומות דגים, וחזיר חזיר שדאבה לי קרובי עלי קורבן, לעבות הזרה. בקיצור, היה להם תוכניות ארוכות טווח. מה?
מי אמר מה?
כנראה זה לא כל כך משנה, בגלל זה אמרו, זה אמר ככה. שמע, שניהם ראויים לאותם אמירות, בוא נאמר ככה. טוב, חבטינו בערה, מנשה חייב השכמת וקרי עלי, קהילה היא כלב רעים. קרי הנפשי, קהילה היא כלב רעים. טוב, ביותו דואג על התכונות הפנימיות שלו, שבבואן אל בניו יהפכו להרע, כאשר הכיר ברוך הקודש, זה היה אצל חזקיהו, כלומר הוא עשה את החשבון שבדור הבא זה הופך להיות דברים רעים, והנה הרשעה תוכל להיות או בהפלגה, לדרוש רק דאגת העובד לבדה באופן שפל ומגונה. כן, זאת אומרת, רשעות יכולה לבוא לידי ביטוי או בזה שחפשים רק את העניינים החומריים, כן, זה קרא דאגת ההווה באופן שפל ומגונה, כן, זאת אומרת, זה שדואגים להווה זה בסדר, אבל השאלה, מה מחפשים בהווה הזה? באופן שפל ומגונה זאת אומרת שמטרות החיים זה מטרות חומריות. או לבקש הקיום והעמדה הרוחנית הנצחית לאומה באופן רע ונלוז, כן, ויש גם אפשרות שנייה, זה שיחשבו לטווח הרחוק, יחשבו על עניינים רוחניים, אבל הרוח המדוברת היא רוח טומאה, כן, של רשעות ונלוז, הכוונה ודבר עקום. על כן אמר, אפשר דגרמה זכות הדידי ודידך דנפקה בנין דמעלי. כלומר, מה הציע בעצם חזקיהו? שאולי מוכן לפעול בצאתו לפעול להרע, הוא רק הכוח הנפשי הדואג בהווה. כלומר, אם הם יצאו רק ממני בלי שייכות לאדם גדול כמוך, אז יכול להיות שבאמת הם יצאו רשעים, אבל בהתקבץ עם הדו גם כן הכוח הדואג לנצחיות, יוטב עניינו, עד שיהיה אפשר שיהיו לבנים בקיבוצם, תכונות טובות, רואה כמלוכה, בצדק. כלומר, אולי השילוב הזה, התמהיל הזה, יוכל להשפיע עליהם, שיהיו שייכים למטרות גדולות. אמנם, פעלו שני הכוחות הרבנים. כלומר, באמת, שני הבנים האלו, כל אחד מהם מושפע מתכונה אחרת. אחד מושפע מהתכונה של חזקיהו, ואחד מהתכונה של ישעיהו, כלומר, ההווה חזקיהו והנצחי העתיד ישעיהו, אבל שניהם לרע. נפק מיני מנשה ורב שקה. בהיות הבנים בעלי תכונות רעות, כל אחד לפי עניינו המיוחד לו, השתדל הרבה להכשירם ללמדם תורה ומוסר ודרך תבונות בכל עוז. זאת אומרת, חזקיהו אמר, אני יודע עם מי יש לי עסק, אני חייב להשקיע בהם. אם אני אשקיע בהם את כל מה שאני מסוגל, יש סיכוי שהתורה תיישר אותם. כדברי חז"ל במקום אחר, וכי חזקיה לכל העולם כולו למד, לימד תורה ולמשה בנו לא לימד. זאת אומרת, ברור שחזקיהו לימד גם את בנו תורה. וזה יובן בהרכבינו, הכתפי לבי מדרשה. זה בעצם המשמעות שמה שחז"ל באו לומר. הוא הרכיב אותם על כתפיו לבית המדרש, זאת אומרת, התאמץ מאוד בחינוך שלהם. אבל תכונותיהם הרעות התגברו למעלה מכל תועלת של לימוד והדרכה. כן, זאת אומרת, לא הועיל. כמו שפעמים רואים את זה, שיש משפחה, מכריחים את הילדים, זה לא משקע בלנעירת שם, אפילו גם עם מוסרים של דרך ארץ. וכולם מקבלים את החינוך של ההורים, אז יש כאלו יש לפעמים איזושהי מין מציאות חריגה כזאת, זאת אומרת, נפש שלא מצליחה להתיישר. אבל נפלגו. אחד אמר, פה הרב מאיר, לפי הנראה הוא רב שקה. כזה בסוגריים. כן, בחזל אין איזה רמז. חזי רישא דאבא למיתווה בה גילדנה. כלומר, הראש של האבא יכול לצעות עליו. כלומר, כישרונו של אביו שמשים ליבו להניג את העם בדרך תבונות, להשכילם בתורה ובמידות טובות, לא היה כל זה נחשב למאומה בעיני הבן מומר על זה. זאת אומרת, זה שחזקיהו הניג את עם ישראל ליראת שמיים, ללימוד תורה, זה לא משהו רע. מה הוא רק קלט אצל אבא שלו? הוא אמר שראוי להניג גם לוחה רק להשיג תאוות החושים הזמניות, באופן יותר פחות, ואין אם זה בעיני כל בעל נפש. מובן הדבר שבעצמו פנה לו נתיב לפרוק מעל עול מוסר יראת השם בדרך ארץ, פנה אל הזוללות וכל תאווה נמבזה. כן, נמבזה משום ביזיון, בזויה. ואחד אמר, חזי רישא דאבא לקירו ויעלה קור בינה לעבודה זרה. הוא הכיר שצריך גם כן תעודה מוסרית לעם. עבודה זרה זה כבר משהו שתעסק ברוחניות. אבל לא זאת התעודה שחזקיהו אמר עליה. מה זה עבודה זרה? זה בסוף לוקח את האדם לשאול מטה. שהיא תורת השם, לשם התכוון חזקיהו, המנסית את האדם. ומה על הראש? כן, להתרומם. אלא מה הוא הלך, השני, כי אם נתמכר לרוחניות של עבודה זרה שהיא אינה דורשת מן האדם, מעלות רוח רבה, והולכת יחד עם כל התאוות כולנו. מה זה עבודה זרה? מה הבעיה בעבודה זרה? עבודה זרה לוקחת את הנטיות הרוחניות של האדם ומשפילה אותם אל עולם החומר. זה מה שחמור בה. זאת אומרת, מילא שהנטיות החומריות הן בעולם החומר, בסדר, זה הטבע שלהם. אבל לקחת את הנטיות הרוחניות של האדם ולכוון אותם אל עניינים חומריים, זה השפלת הנפש בחמורה ביותר שיש. חפתינו הרע, ביותו רואה שהדרכתו להם היא ללא תועלת, ובוסיפם דעת יוסיפו רעה והשחתה, היא נחם על טבעם להתנהג כבחירתם. ומה שהוא אמר, הוא אמר, כן, זה חפתינו בהרע. כלומר, עיקר המשמעות של זה, זה לא, הוא זרק אותם, אלא קנאי, הוא אמר, טוב, אז אני רואה שאין פה, כל ההשקעה הזאת תהיה לריק, זה לא יעזור. מנשה חיה, כן, מנשה לפי ההסבר, אם ניקח את הסוגריים, הוא בעצם זה שהיציע את העניין השני, כן, של עבודה זרה, אבל כן, זה גם משובש, אבל זה נוגע ברוח, שהקופלים היה בו איזה רעיון מוסרי, אף על פי שהוא שחט, מכל מקום כמה שיש איזה מאור שכלי, הוא ראוי להתקיים, כדי שהרי הוא לא ישחית, על כל פנים את הגוף בתאוותיו המשולחות, כי הכיר שעל כל פנים למען התמדת הגוף, דרושה הנהגה רוחנית במקצת על כל פנים. זאת אומרת, זה שיבוש, הרוחניות שלו משובשת מאוד, אבל לפחות זה תחום שמשמעותי בעינו. ועוד, כיוון שעל כל פנים יש לו איזה מטרה ומקום שכליות, יבוא יום ויפשיל שכלו ויכיר כי עבד דרך וישוב, כאשר כן היה אצל מנשה, אנחנו יודעים שמה שעשה תשובה שם. אבל הרב שקה, שהייתה תכונתו גשמית כולה, כבר משנה אותה זה חומר וחומר וחומר וחומר, שום דבר לא מעבר לחומר, ולא שום צירוף מוסרי, מת. מה הכוונה? כי נחלשו כוחותיו הגופנים ונרסו משיתופו בתאוותיו הרעות מעין מעצור. זאת אומרת, כשאדם כל כך שטוף בחומריות, הדבר הזה ממית אותו. הייתה ברב שקה, כן? חוות אותם זה הכוונה שהוא עזב אותם. זה הכוונה. הוריד אותם ממנו. ואז כל אחד הלך בדרכו, וכל אחד הגיע לאן שהגיע. והתגברות, והייתה ברב שקה התגברות כוח ההווה בדרך רעה בולטת, התגברות כוח הנצחיות, גם ההשפעה של ישעיהו, פעלה על מנשה להיות על כל פנים, מצרף רגש ורעיון שכלי להוללותיו. זאת אומרת, כן היה לו איזשהו מין מחשבה מוסרית, מחשבה רוחנית, כמובן משובשת מאוד. ודן גרמה לו, והדבר הזה גרם לו שעל כל פנים מתקיים במלכות. ויצא בנו חוטר וזרע מושל, וגם בעצמו שווה לשם. כן, כך כתוב אצל מנשה. והייתה עצת השם למזג כוח הנבואה, דהיינו המשמעויות הנצחיות העתידיות עם כוח המלוכה, שזה ההווה, וזוהי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שזה בצדק נתפלה ונאמר מי כחכם ומי יודע פשר דבר. כן, זאת אומרת לעשות את כל החשבון הזה שצריך את החיבור של הכוחות האלה. ועל רב שקק קרא בצדק וכילאי כליו רעים, הכילאי לא יכיר כי עם עצמו, כן, כילאי זה קמצן אחד שדואג לממונו כל הזמן, חושב רק על עצמו, לכן השטוף בתאוות החושים ולא מכיר כי עם עצמו. זאת אומרת, אדם שהוא חומרני, הוא חווה כל הזמן רק את המציאות של עצמו. כן, מה שהחומרנות עושה, היא אוטמת את הנפש מלחוש משהו מלבד המוחשיות הגופנית הזאת. כי אין בחושים כי עם הרגשה, והרגשה לא תעבור לזולתו. כן, להרגיש בחושים זה הכוונה משהו ש... בדרך אם מחפשים את החושים החזקים האלה, כמו חוש המישוש, אז זה רק סביב את הגוף של האדם עצמו. והרגשה לא תעבור זולתו, אבל מי שיש בו איזה שכליות, משהו, שאיר רוח קצת. בשכל מכיר הוא גם כן את זולתו, ואי אפשר להיות כלאי גמור. אבל הכלאי כליו רעים, כלומר החומרני. כי אי אפשר שיתקיים גם כן לעצמו. זאת אומרת, גם הוא בסופו של דבר מתקלה. והקיום הנצחי בא מהשכל, שמכיר את זולתו גם כן. כלומר, כשיש לאדם איזשהו מציאות של רוח בנפש, והרוחני זה השכליות, ואז יש אפשרות שיהיה מגע גם עם המציאות שמחוץ לו. זאת אומרת, הגסות החומרית גורמת לאדם להיות כל הזמן חווה את המציאות של עצמו, את הגוף, את הצמצום הזה של הגוף. כלומר, השכליות יש בה, כן, השכל... יש בו את ההכלה, ההכלה כי השכל הוא רוחני, אז הוא לא מצטמצם בחוויה הסובייקטיבית. בכלל הרמב״ם במורה נבוכים כי אין חוש בכלל, ואין בחוש כלל, זאת אומרת, כלל זה עניין כללי, החוש מצטמצם תמיד לאיזשהו פרט מסוים, ואין בשכל פרטי, כי הנטייה של השכל היא לתפוס את היסוד הכללי של הדברים. כן, את העיקרון הכולל, זה בעצם מה שהשכל עושה. רבה השכל עושה, השכל תמיד מפשיט, מפשיט דברים. כי מה זה נקרא להבין בשכל? אני חושב את ה... אני אשאל אתכם, אתם רואים את זה? מה זה? מה אתם תגידו? כוס. אם אני שואל אתכם עכשיו ברמת החושים, אז מה אתם יכולים להגיד על זה? אתם תגידו, עצם גלילי בצבע כזה וכזה עם משושים בצבע צהוב וכו' וכו', נכון, זה מה שאתם תאמרו. אבל אם אני אשאל עכשיו, תגידו לי בשכל מה זה כוס, מה אתם תגידו?
כלי
קיבול. נכון, תגדירו הגדרה מופשטת. נכון, אתם תצאו. מהמקרה המסוים הזה, ותגדירו הגדרה מופשטת, נכון? שגם היו פה 30 כוסות, כולם היו עונים להגדרה שאתם הגדרתם. זה מה שהשכל עושה. עכשיו, בלי שאנחנו מפשיטים, אם תחשבו טוב על המשפט שאנחנו אומרים עכשיו, המשפט עמוק, אבל זה מה שהתכוון הרמב״ם. אם אתם לא הצלחתם להפשיט, לא הגעתם להבנה שכלית. נכון? זאת אומרת, אם שואלים אותי מה זה, אז אומר, זה, זה, זה. מה זאת אומרת? מה שואלים אותי? מה זה? זה, זה, זה. זה תשובה של החוש. כי החוש, זה מה יש. אני אומר, שולחן, אבל אז אסביר. במושגים של השכל, מה זה שולחן? עצם שיש לו מבנה כזה וכזה, יש לו צורה כזאת וכזאת, ובעיקר מה אתם תתארו לי, מה המשמעות שלו, נכון? מה התפקיד שלו? אבל... אם הייתי שואל אתכם, הייתי מחפש את תשובת החושים, תשובת החושים זה הצילום של זה. זה מה שהחושים עושים. שכל מפשיד. עכשיו, אתם מבינים מה הבעיה עכשיו במכשירים האלה? אתם מבינים את הבעיה? הבעיה שאתה לא מתרגל להפשיד. אתה משאבד את הנפש כל הזמן לחוויה החושית. לצמצום הזה. זה גורם לנפש כל הזמן, כל הזמן. תוכלים אותנו בחוויות חושיות. עכשיו תאמרו, על מה אתה מדבר? מה? תמיד החושים שלך עובדים. מה זאת אומרת, אתה הולך ברחוב, אתה נתקל בעצים? אז החוש הרי שלך עובד. אז מה אלף קמינה אם הוא עובד בצורה כזאת? הוא שהוא עובד עם ערוץ 7. מה ההבדל? ההבדל הוא עצום. כשאתם הולכים ברחוב, אתם לא חווים את החוויה החושית בעוצמה גדולה. תשימו לב. החוויה של הראייה נמצאת ברקע. אתם בעיקר חווים את החוויות של ההרגשות ושל המחשבות שלכם. נכון? כשמסתכלים על איזה כתבה, גם אם היא קשרה וצילמת האדמור מבויאן מדליק את החנוכיה בל"ג בעומר, כל החושים שלכם דרוכים לחוויה הזאת. והטריק של המדיה הזאת זה לגרום לנו גירויים עצומים סביב החושים, דרך הצלילים, ודרך הצבעים, ודרך המעבר בין המראות. אתם אלופים בזה. ואז כולך דרוך לחוויה החושית הזאת. רוצים ראייה לזה? קחו ילד קטן. לא נעים להגיד, תקחו את עצמכם, אני אומר, או שאני שונה מכם. אני יודע את זה על עצמי. קחו ילד קטן, שימו אותו בחדר. נכון? הוא רואה, הוא שומע הכל, נכון? אבל אתה תראה אותו תוך כמה דקות, הוא מתחיל להשתעמם. אבל החושים שלו קולטים, מה? הוא לא שומע? נכון? אבל אין משהו ששואב אותו. שימו אותו מול המסך הזה, יש לכם שקט 3 שעות. עד שהוא יהיה רעב. גם זה יכול להיות שהוא ישכח. למה? זה החוויה החושית. זה מה שהחוש עושה. החוש לוקח אותנו, מצמיד אותנו למשהו מאוד מסוים, מאוד מוגבל, ומחפש את הצמצום הזה בתוך המגבלה הזאת. אז זה מה שזה עושה לנו. אז לא דיינו שאנחנו בלב אחרי חווים חוויות חושיות מעצם זה שאנחנו חיים בתוך העולם. זה בסדר, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, זה כנראה רוצה שנחווה את החוויות האלו. אנחנו הלכנו והעצמנו אותם, את החוויות מהסוג הזה. עכשיו לכן קשה לאנשים שמתרגלים למכשיר הזה, ללמוד סדר 3.5 שעות. משגע אותם, הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים 3.5 שעות ללמוד. לא בגלל שאין להם כושר התמדה. וסביב זה יש להם כושר התמדה מעולה. תן להם אפילו 5 שעות ברצף. זה לא זה, לא שהם קוצים היפראקטיביים. הם מהשעיבוד לצמצום של החושים ולחוויה הזאת, בדיוק מה שמדברים פה, לא מסוגלים להשתייך לסוג אחר של חוויות. שהן מופשטות, הן רוחניות, זה שכל. כן, לכן זה הרסני מאוד הדבר הזה. זה הסיבה שהיום אומרים שילדים אין להם סבלנות לשבת יותר מ-20 דקות, משהו כזה, כמו כל שיעור. גם 45 דקות זה כאילו השיעור. וגם הוא אומר לך, אמור, תשמע, 10 דקות אם אני מלמד טוב, כאילו הם יקשיבו, מצוין. נכון ככה אומרים. ולמה זה ככה? גם היום תראו את המסרים, נגיד, כל הספרים הפכו להיות כלילים. יש לך כריכה צבעונית, רצוי שיהיה גם תמונות באמצע, וגם את התמונה של מי שחיבר את הספר, חלילה שלא נמה את הירושלמי, והוא עיניך רואות את מוריך. גם אותו אנחנו צריכים לראות, שלא יהיה לנו איזה משהו שמנותק מהחושים, והכל צריך להיות כליל. כן? זאת אומרת שהפרק יהיה כליל, שיהיה קל, יש רווחים גדולים בין השורות, כתב כזה שהוא יחסית גדול, וגם רווחים בין השורות, שנעבור מהר ככה על הרבה דפים, אנחנו סיפוק חומרני שכאילו הספקנו הרבה, ובעיקר שזה יעבור מהר, כליל וקליט. מה שזה הופך, זה הופך את החיים להיות סביב, כלומר גם התוכן הוא סוג של אווירה, ולא משהו שאדם משקיע הרבה ועמל הרבה כדי באמת שזה יחדור לו לתוך הורידים של היצר הרע שלו. זה נשאר מקופיה. כן, חיים חיי אווירה. זה הדבר הגרוע שיש בדבר הזה. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. זאת שהחוש הוא מחפש את המוגבל. אתה מצומצם, כמו שאמרנו, החוש לא צריך הסברים. העיניים שיראו, הזיים שישראו, נגמר הסיפור. לא צריך להפשיט פה שום דבר. לא צריך לדבר על המהות, לא צריך לדבר על העיקרון הכולל. זה מה שאומר פה. כן, והקיום הנצחי בא מהשכל, שמכיר זולתו גם כן, כן, משתחרר מהצמצום הזה. כי אין בחוש כלל ואין בשכל פרטי. על כן ירגיש גם כן בזולתו ויתחבר עמו ויועילהו. וזה כמובן משפיע על הרמה המוסרית של האדם. כן? זאת אומרת, ויש קשר כמובן מהותי בין דברים, כי ברגע שאדם מתרגל לחוויות חושיות, אז גם אם זה שוב, אני אומר, לא בגלל שהוא מתעסק ב, אני יודע, ב, בסרטים של תאוות או משהו כזה, גם בסרטים סרטים חיוביים, כן, מבחינת התוכן. אבל ההתרגלות לראות את זה רק בצורה החושית הזאת, או בעיקר בצורה החושית הזאת, כן, אז הצמצום הנפשי הזה גם יש לו אחר כך השלכות מוסריות. אז אדם לא מוכן, כן, להיות שייך לעניינים ערכיים באמת, ולהתמסר לעניינים של ערך. כן, מזה תוצאות אל הקיום הנצחי, צדקת הציל ממוות. ונדיב נדיבות יעצבו, נדיבות יקום מתקיים להצגת. מה זה העומק של צדקת הציל ממוות? כלומר, כשאתה נותן צדקה, זאת אומרת, אתה יוצא מהפרטיות שלך, אז אתה שייך אל הנצח. כן, אתה שייך למציאות המופשטת יותר. לא למוגבל, החומרי, המתקלה, הזמני, החולף, אלא נצחי. זה צדקת הציל ממוות. עד כאן.